אהלן יואב,
אהלן גלעד, צהריים טובים, מה נשמע?
התגעגעתי.
גם אני, גם אני. יחשבו שאנחנו לא מדברים ביום יום מחוץ לפודקאסט, אבל שנינו יודעים שזה לא נכון.
כן, בסוף נעשה סטייל מחוברים, אתה יודע, שפשוט נצלם הכל ונעלה. כן, לא יצא
אנשים
לנו
לא
את
יודעים
זה.
שאנחנו כבר שעה, כבר מדברים כבר שעה על השקעות, אבל רק לא off the record מה שנקרא. טוב, יופי, כיף. אני הצעתי לך היום, לפני שנדבר על כדורגל, גם נביא בתחילת כל פרק איזה ציטוט יפה של המשקיע שנדבר עליו, אבל תתחיל עם ההקדמה החשובה שלנו, ואני נציג את המשקיע של היום.
לפני שנדבר על המשקיע מעניין מאוד 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 שיש לנו היום, נזכיר לכם שזה פודקאסט למטרה לימודית, הוא לא למטרת ייעוץ השקעות או שיווק השקעות, ואין לראות פה המלצה, אין פה מידע צופה פני עתיד, כפי שהוא קבוע בחוק, וכל מי שרוצה ייעוץ מוזמן לפנות ולקבל ייעוץ פרטני, אבל זה באמת רק למטרת הרחבת ידע ודיון והעשרה, אז קחו את זה בפרופורציות הנכונות. אז על מי מדברים היום, יואב?
זהו, היום בחרנו משקיע בשם הווארד מרקס, שהוא, לא יודע כמה הוא מוכר לכל המשקיעים בישראל, אבל באפט אמר פעם, מרקס בעצמו כותב ממוז, לא איגרות, הוא כותב פעם בכמה חודשים איזושהי הגיג כזה, הגיג של כמה עשרות עמודים, האמת שיותר קצר בדרך כלל, ובאפט אמר ברגע שהוא רואה ממו שמגיע אליו מהווארד מרקס, והממו זה אלה מפורסמים ברבים, נשלח קישור כמובן, וזה דבר ראשון שהוא פותח לקרוא שהוא רואה כזה.
הוא
אז אם
עוזב
באפט...
הכל ורץ לקרוא.
בדיוק. אז אם זה עם מחמאה כזו, אי אפשר לדלג על המשקיע הזה. מה שגם מעניין לגבי מרקס, שהוא מתעסק, מתמחה בהשקעה באגרות חוב, ולא במניות, שזה מה שעסקנו בו עד כה. אז לצורך הגיוון והעניין, אני חושב שמגיע לו מקום של כבוד גם אצלנו. בחור מאוד מאוד חכם, גלעד, יצא לך גם להכיר אותו קצת יותר לעומק, אני חושב, נראה לי, אתה גם התרשמת מהחוכמה שלו.
ממש, אבל אתה יודע, כשאתה אומר שהוא מתעסק באגרות חוב, זה נשמע קצת, אני לא חושב שזה מייצג את כל מה שהוא אומר, אז אני טיפה
ברור.
ארחיב ברשותך, כי אני תמיד כשאתה מביא לי משקיע, אני שואל אותך למה מעניין להקשיב לו. והאווד מרקס, באחת ההרצאות שהוא נתן, הוא מספר שהטרק רקורד שלו בהשקעה באגרות חוב, בדיסטרס או במצוקה, הוא במשך, אני מקווה שאני לא משבש את המספרים, שכמו 25 שנה רצוף, עשה איזה 26% תשואה שנתית IRR, באגרות חוב, במספרים כאלה. אז מי שיודע לעשות כזה דבר, נראה לי שצריך להקשיב למה שהוא אומר, וגם בית השקעות שלו, שנקרא Oak Tree Capital, נמכר לו מזמן, הוא בית השקעות ענק, הוא מנהל, אני חושב, זה 170 מיליארד דולר, הוא נמכר, למי הוא נמכר, יואב?
לברוקפילד אסט מנג'מנט, חברת ציבורית שראויה לפרק והתייחסות בפני עצמה, אבל הם קנו 60% מהחברה, בכמה זה? 2 מיליארד דולר לפני כמה שנים, אז...
כן.
הוא עשה אקזיט יפה, הוא עדיין לדעתי, הוא מחזיק בחלק מהמניות ופעיל שם, אבל החלק מהבעלות עברה לידי ברוקפילד.
כן.
נספר קצת רקע עליו, רגע נתחיל עם הציטוט ברשותך, אפילו שניים הבאתי שלו, ואז נספר על אודותיו. אז אני מקריא באנגלית, תסלחו לי מראש על המבטא המעוות, הוא אומר ככה, Risk and uncertainty aren't the same as loss, אני מתרגם תוך כדי, סיכון וחוסר ודאות הם לא אותו דבר כמו הפסד, but they create the potential for loss when things go wrong, אך הם יוצרים את האפשרות להפסד שדברים הולכים לא כפי שצפינו. והוא מסיים, some of the biggest losses occur when overconfidence regarding predictive ability causes investors to underestimate the range of possibilities. אני מפסיק פה, הוא אומר שההפסדים הכי גדולים בהשקעות קורים, שאנשים מגיעים עם ביטחון מופרז לגבי האפשרות שהם לחזות התרחשויות עתידיות, והם לא לוקחים בחשבון מספיק תרחישים אפשריים. הוא פה מאוד מזכיר את משקיע ערך שדיברנו עם כל הזמן, קודם כל לחשוב הגנה.
ממש,
מאוד.
עוד משפט שהוא אמר, אתה יודע, ראיתי כמה הרצאות שלו לקראת הפרק, ואני חושב שבכמעט כולם הוא אמר את זה, במשפט של מרק טוויין, שאומר, מה שמכניס אותך לצרות, זה לא מה שאתה לא יודע, אלא מה שאתה יודע בוודאות, אבל הוא לא כך.
ממש ככה.
כלומר, כן. כשאתה בטוח במשהו, אבל מסתבר שזה טעות, שם מתחילות הצרות.
יפה, ממש ככה, ונסיים עם עוד ציטוט אחרון, ואז נדבר עליו ברשותך, וזה מלווה אותנו בכל הפרק, שהוא אומר, זה גם פרפרזה של משהו שבאפט אומר, Investing success doesn't consist of buying good things, but buying things well. ההצלחה של משקיע היא לא בלקנות דברים טובים, אלא בלקנות דברים בצורה טובה, וזה הבדל מאוד משמעותי, כלומר, כמו הנושא המקרי. של המחיר. טוב, קצת רקע שלו, ואז נבין את הציטוטים, אז הוא למד לדעתי בפן, או בפרינסטון, אוניברסיטה טובה, הוא עבד בשנות ה-60, בבנקים הגדולים בארצות הברית, דעתי בסיטי בנק, באיזשהו שלב הכירו לו את מילקין, שהוא איזה משקיע אמריקאי אגדי, שהסתבך עם השנים, אבל הוא הראשון שעשה הרבה כסף, מאגח בדיסטרס, אגרות חוב, שנסחרו בדיסקאונט גדול בגלל דיסטרס, או אגח זבל, כמו שקוראים להם בישראל, ומשם הוא התפתח בתחום והקים ממש מחלקה בסיטי בנק שעסקה בזה, ובשנות ה-90 הוא הקים את אוקטרי יחד עם כמה שותפים, והקימו חברה שמתמחה בעיקר בהשקעה באגרות חוב, אבל לא רק, אבל לימים הממוס שלו, והוא כתב שני ספרים, גלעד, אתה יודע, אני הרבה פעמים אומר לך ספרים נהדרים, אבל הספר שלו באמת קראתי פעמיים בעבר, כי הוא כל כך השפיע עליי. הספר הראשון שאני קרא, הספר הזה זה נקרא The Most Important Thing. זה ספר פשוט נפלא לכל מי שרוצה לעסוק בתחום ההשקעות, אני ממליץ בחום לקרוא את הספר הזה, ויש לו עוד ספר שנכתב לאחרונה, the Mastering the Market Cycle, שזה יותר... הוא מתנגד לנסות לתזמן את השווקים, והוא כל הזמן אומר, צריך לדעת איפה אנחנו נמצאים על המפה. הספר הזה עוסק ביותר במקרו ובכלכלה, אותי פחות ריתק, אבל הספר הראשון, בדיוק חיפשתי את ההעתק שאני לא מצאתי אותו בדיוק במעבר בין הדירות, אבל ספר נדיר, The Most Important Thing, נשים קישור, מומלץ בחום.
הוא מספר שהוא כתב אותו, כי הוא מוצא את עצמו יושב אצל לקוחות, וכל פעם אומר להם, the most important okay. thing okay, is okay. to do this and this. The most וחזר על עצמו כל פעם שיש הרבה דברים שהם the most important things, אז אמר, טוב, אני אכתוב ספר על כל הדברים שהם the most important things.
אבל אם אפשר לרכז את the most important, זה הציטוט האחרון, שאתה צריך לעשות הבחנה בין איך, בלקנות דברים במחיר הוגן. אני העיקרון על שאולי רשמתי לי לספר לכולם שתמיד יושב לי בראש אצלו, זה נקרא second level thinking. זה מונח באמת פשוט אך מבריק, לא יודע אפילו לתרגם את זה לעברית, אבל מה שהוא אומר, הסברה הפשוטה, נשתמש בדוגמה המפורסמת שם מנווידיה, שאנחנו תמיד אני משום מה מחליט לתת לה את הדוגמה, מה זה first level thinking? First level thinking זה להגיד, אוקיי, נווידיה, היא חברה מדהימה, והיא צומחת לתחום ה-AI, ולכן נקנה את המניה. Second level thinking אומר, רגע, NVIDIA חברה מדהימה, אבל כולם יודעים שהיא חברה מדהימה, והמשקיעים בדרך כלל בהזדמנויות השקעה כאלה הם יותר מדי אופטימיים, ולכן NVIDIA כנראה נסחרת בתמחור יתר, ולכן נעשה עליה שורט. עכשיו, לא תמיד צריך ללכת, ה-second level thinking צריך להוביל אותך לעשות הפוך, אבל אתה חייב, אם אתה רוצה להצליח כמשקיע, אתה לא תניב צורות עודפות בזה שתלך אחר העדר. בשביל להצליח, אתה חייב ללכת נגד העדר, וכמובן להיות צודק, שזה שני דברים חשובים, לא אומר ללכת ראש בקיר. אז זה ה-second level thinking, כן.
כן, הוא מדבר על זה המון, בהיבט של תחזיות. שהרבה אנשים אומרים שאם אתה יודע לחזות את המאקרו, אז אתה תדע להרוויח כסף. אבל הוא מדבר על זה בכמה מובנים. אחד הוא אומר, בדרך רוב המקרו כלכלנים לא יודעים לחזות, ואף פעם אף אחד לא בודק להם טרק רקורד. כדי לבוא להתקבל לעבודה ככלכלן, לא אומרים לך תראה לי את הטרק רקורד של התחזיות שלך, כמו שעושים למנהלי השקעות, תראה לי את טרק רקורד של ההשקעות שלך. אבל הוא אומר דבר נוסף, הוא אומר, בוא נגיד שכלכלנים צופים שהצמיחה תהיה X, וכולם צופים את זה, ואתה צופה את זה, ואתה צודק. אתה לא תוכל להרוויח מזה כסף. כי אם כולם צופים את אותו דבר, וגם אתה צופה, אז זה מגולם במחיר. כדי להצליח, אתה צריך גם לצפות משהו שאף אחד אחר, וגם להיות צודק. וזה מאוד 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 קשה בתחזיות, ולכן הוא אומר, אני לא מתעסק בתחזיות, צריך להיות מודע לתנאי המאקרו, וצריך להבין את הדברים, זה מאוד מאוד חשוב להבין את הסייקל ואת המציאות, אבל לא לבצע השקעות בהתבסס על תחזיות של נתוני המאקרו קדימה, זה מאוד משמעותי.
הוא מספר, כן, הוא מספר שתורת ההשקעות של, שלו ושל כל אדם, הרבה פעמים מבוססת על, על תנאי המאקרו שבו הם גדלו. אז מרקס הוא קצת יותר מבוגר מאיתנו, וההורים שלו היו שרדו את תקופת המשבר הגדול בשנות ה-20-30 בארצות הברית. אז הוא גדל בבית עם שמרנות יתרה, כי הוא חי, ההורים שלו חוו את המשבר העצום הזה, ולכן הם גם הנחילו לו את אותם ערכים של, של שנאת סיכון, וכך הוא גם משקיע. זה אולי קצת שונה מהדור של היום, אולי לא אנחנו, הצעירים יותר, שאנחנו עדיין, שיגידו שאנחנו עדיין צעירים, גלעד, אבל טוב שהספורט שומר לנו. בכל מקרה, שחווים בטח העשור האחרון, שכל הטכנולוגיה, הנסדק עולה כמעט באופן עקבי, ואומרים, אוקיי, לאורך זמן, זה, לזה התרגלנו, וביטקוין, וכבר נתייחס לזה, אז זה הרבה מהמשקיעים הצעירים היום לא יודעים שזה יכול להיראות אחרת, ואתה תמיד מבין את הדוגמה של ה-S&P שבתחילת המאה הזו כמעט 15 שנה לא הלך לשום מקום, והנסדק גם היה עד 2013 עדיין לא שבר את השיא של זה. אז מאוד מושפע מזה, למה אני מספר את זה? כי הקריירה שלו כמשקיע בשנות ה-70 מאוד מזכירה לי את התקופה של היום, הוא מזכירה, הוא גם דיבר על זה לדעתי, ההיקש הזה הוא עשה, ואז היו בארצות הברית מניות שנקראו ה-Nifty 50, אני לא חושב שדיברנו על זה פה, אבל...
לא דיברנו אף פעם, אולי תגיד קצת את הסיפור של ה-Nifty 50.
יפה, אז אם אתה מחייך זה כבר טוב.
האמת שנראה לי זה חתיכת פספוס שלנו שבפרק 15 רק אנחנו מדברים על ה-Nifty 50, כי זה א' ב' של מה שאנחנו אומרים, הסיפור שם.
נכון, ומאוד רלוונטי להיום. אז ה-Nifty 50 זה היה בשנות התחילה, תחילת שנות ה-70, מספר חברות, 50 בעצם, שאני לא זוכר את כולם, לדעתי קוקה קולה הייתה שם, פרוקטר אנד גמבל, אם אני זוכר, זירוקס, פולרויד, עוד כל מיני חברות שהיו מה שנקרא household names, חברות שהמשקיעים אז אמרו שאין בלעתם, וכאילו שנשקיע בהם בכל מחיר ונעשה תשואה מדהימה, ואז הם נסחרו במכפילי רווח של 70-80, זה מאוד מזכיר להיום, בדיוק לפני שעלינו לאוויר, ראיתי מישהו שכתב בקבוצת הפייסבוק שאנחנו מכירים היטב, ידע שווה כסף, שבמקום לקנות את מדד ה-S&P,
כן, ראיתי את הפוסט.
ראית את זה? בוא נקנה פשוט את 7-8 מניות הגדולות באמריקאיות, שזה NVIDIA, גוגל, אמזון וזה, ואם היינו משקיעים ב-10 שנים אחורה, היינו עושים תשואה פי כמה יותר גבוה מה-S&P, אז בוא נעשה את זה גם עכשיו. עכשיו זה מראה לך בדיוק אפופו הדור, אז אנשים לא מבינים כי מה קרה בשנות ה-70 עם אותם נפטי 50, מי שיקנה, והם כמובן הרכיבו נתח גדול מה-S&P כמו היום, מי שקנה את 50 מניות האלה, כעבור שנתיים הפסיד כמעט 90% מכספו. אמנם חלק מהחברות האלה עדיין קיימות עד היום והתאוששו עם הימים, אבל מי שקנה את החברות האלה בכל מחיר, באמרה הבטוחה שהחברות האלה יהיו פה forever ואפשר לקנות אותן בכל מחיר, למד על בשרו שזה לא נכון, וזה עוד יותר נכון, וזה נכון גם היום, שמדברים על השקעה, עזוב את המניות האלה ספציפית, גם כשקונים היום את המדד, היום שאתה קונה את ה-S&P, אתה בעצם מקבל את החברות האלה במחירים מאוד גבוהים, חלקן אפילו במחירים מזויים, ולכן אני חושב שבמיוחד היום, צריך לפחות להנמיך ציפיות, ובטח לא לרדוף אחרי החברות האלה בכל מחיר, גם אם נראה לנו היום עולם בלי אמזון ואפל כעולם בלתי אפשרי, עוד 20-30 שנה אני מוכן לומר שרוב החברות האלה לא יהיו בטופ 10 ב-S&P.
א', כן, זה באמת הסיפור של הניפטי 50, הניפטי 50 הוא ממש מלמד את הנקודה הזאת, ומראה איך בדיוק התודעה הזאת חוזרת על עצמה. כי ממש אותו פוסט שהזכרת, ובאמת אני מניח שהבן אדם שכתב אותו עשה את זה בתום לב, הוא פשוט ראה את הנתונים אחורה והסיק את המסקנה הראשונית, בדיוק ה-first level thinking, אני רואה, א', ב', זה נראה לי הקשר הסיבתי. אני רואה א', אני רואה ב', אני אגיע למסקנה ג', כי אני חושב שזה ככה. אבל זה יותר מורכב. ובאמת, האבסורד הוא שהידע קיים. כלומר, זה לא חדש. זה בדיוק מה שהיה פעם אחר פעם בהיסטוריה, ואותו דבר, אז כל משכנת המניות האלה הפסיד, נראה לי כמעט את כל כספו, תוך כמה שנים.
ואמרת בהתחלה מרק טווין, הוא גם אמר פעם לדעתי שההיסטוריה לא חוזרת על עצמה, אבל בהחלט יש מוטיבים חוזרים. מתחרזת. לכן השקעות איך בסוף עובדים, כי אנשים שוכחים כל פעם מחדש, כל בועה מחדש את הלקחי העבר.
כן. הוא מספר מרקס בהקשר הזה, על התהליך שהוא התחיל להשקיע באגרות חוב בדיסטרס. או בבעיה. הוא אומר שכשהוא התחיל ללמוד את זה, הוא הלך להגדרה של מודיז, למה ההגדרה של איגרת חוב בדיסטרס או בבעיה, וההגדרה הייתה not a desirable investment. כלומר, השקעה לא כדאית. ואז הוא נותן בהרצאה דוגמה מדהימה, שהוא אומר, אוקיי, לי יש אוטו בחוץ. אם אני אציע לכם למכור אותו, בואו תקנו את האוטו שלי. מה השאלה הראשונה שתשאלו אותי? באיזה מחיר?
ברור.
באיזה מחיר אתה מוכר לי אותו? במחיר מסוים זה עסקה מצוינת, במחיר אחר זה עסקה שלא תרצו. אז ההגדרה של מודי זה לאותה מגרות חוב, כהשקעה שהיא לא כדאית בלי קשר למחיר, הוא מבין את האנומליה שיש פה. כי במחיר הנכון, כמעט כל דבר הוא השקעה טובה, וזאת בדיוק השאלה, ואז הוא נכנס לכל התהליך הזה שהוא הבין מה הוא צריך לעשות עם אגרות חוב, הוא צריך בעיקר רק לזהות איזה מהם הולכות לפשוט רגל ולא לשלם. כל השאר זה טוב לקנות, כי המחיר מגלם כזה שאף אחד לא רוצה, אז הוא בטוח ירוויח שם כסף.
ממש ככה, כן, אחר כך ניתן גם דוגמה בעולם הספורט שמזכירה את זה, אבל זה בדיוק המיינדסט שנדרש, וכמו שאמרת, התוצאות שלו מדברות בעד עצמם, אבל מה שאני רוצה להגיד לגביו, שגם קראתי את אחד מהממורים המפורסמים שלו, שלפני, לקראת הפודקאסט, שפורסם בליבו של המשבר הקורונה, הבן שלו, שהוא מעניין לציין, הוא גם משקיע, אבל הוא משקיע בחברות יותר VC, Venture Capital, יותר בחברות הזנק, טכנולוגיה בתחילת דרכן, וכנראה שהוא מאוד מוכשר, ובזמן הקורונה הבן הזה גר עם משפחתו בבית של הווארד, כי אי אפשר לצאת מהבית, והיה להם זמן לדבר ביניהם ממש, לכאורה זה שתי אסכולות סותרות, השקעות ערך כמו שאנחנו כל מדברים, חברות מצ'עממות, זולות וכולי, מול הבן שלו שעוסק בהשקעה בחברות הזנק וביטקוין. והאוורד מרקס בממו הזה שנשלח קישור שנקרא Something of Value, הוא בעצם מנסה לגשר בין שני העולמות האלה, הוא אומר, הדיכוטומיה הזה שכל המקובלת בעולם של היום, של לעשות אוקיי, השקעות ערך זה חברות גרועות ולא צומחות, לבין העולם של הבן שלו של חברות טכנולוגיה צומחות, זה לא בהכרח סותר, גם באפל וגם יגידו שגם חברות עם צמיחה, נכון שקשה לחזות צמיחה, אבל אם אני מזהה חברה, למשל, באפט, אפשר לתת דוגמה של גייקו, עם כל ההשקעות ערך שהוא עשה, צורה, וגם דיברנו על זה על גרם, ההשקעה אחת מהטובות שנה הייתה השקעה במניותיה של חברת ביטוח, שפשוט צמחה מאוד לאורך השנים. אז מרקס יגיד שאתה, גם אם, ואם לעומת זאת תקנה חברה במכפיל מאוד נמוך, אבל החברה הזאת תפשוט רגל, אז גם קנית אותה במחיר נמוך, אבל אם היא ממשיכה להתרסק, ההשקעה היא לא טובה. ולכן, השקעות ערך, השקעות טובות, זה לא בהכרח, זה צריך לעשות חישוב של שני הדברים, גם לנסות איזשהו חישוב שמרני לגבי הצמיחה, וגם לדאוג שאתה לא משלם על זה מחיר גבוה מדי. לא, אי אפשר להיות רק את זה או רק את זה, זה שילוב, כמו שאומרים באנגלית, they're joined at the hip, value and growth. אי אפשר לעשות את ההבחנה הזו. וזה, הוא מדבר, מנתח את זה מאוד יפה בממו הזה, ואני ממליץ לכולם לקרוא אותו, הוא לא ארוך במיוחד, והאנגלית שלו לא קשה. אז, כן, אני, לכן...
עוד נקודה שהוא דיבר עליו, זה הנושא של העקביות. וזה ממש בעיניים מדהים, וכמה זה הפוך לאינטואיציה ולאינטואיטיביות של מה שנראה לנו. הוא נותן דוגמה של מנהל קרן פנסיה בארצות הברית, הוא לא נוקף בשמו, שבמשך 14 שנה, הוא לא עבר את המקום 27 למעלה.
אחוזונים הוא דיבר, כן.
אחוזונים, כאילו, כן, כן, ולא ירד מ-47 אחוז. כלומר, הוא היה...
כל הזמן מקום טוב באמצע.
בין ה... הוא לא היה ברבע העליון, ולא היה ברבע האחרון. הוא כל הזמן היה בין רבעון 2 לרבעון 3 במשך 14 שנה. ואז הוא אומר, במצטבר באיזה מקום הוא היה במשך 14 שנה, הוא היה במקום רביעי מכולם, הוא היה בטופ. ואז הוא אמר, זה הערך של העקביות. אלה שהם טובים מאוד, אבל אחר כך גרועים מאוד, זה עלול להיות בעייתי. כלומר, לכוון להיות משהו שהוא יציב וחוזר על עצמו, זה הערך. לא לחפש להיות בטופ, לא להשיג את ה... להיות מקום ראשון. זה לא חשוב להיות מקום ראשון. זה חשוב להיות באופן עקבי, לא לעשות טעויות בדרך ולא ליפול בגדול. אלה הדברים החשובים. ועוד פעם זה מתכתב עם ה-Never Lose Money של באפט שאנחנו מכירים כל כך טוב.
כן, זה... הוא מדבר גם הרבה על עולם, על עולם הטניס גם, שהוא מזכיר שבהשקעות, אגב, אני התחלתי חובב יותר ויותר של טניס, הוא גם מדבר על ספר שכתב, איזה איש השקעות שכתב על עולם הטניס, How to win, אני אזכר את הספר, אני אשים בקישורים. בכל מקרה, מה משותף בין השקעות וטניס? הוא אומר, אם אתה שחקן טניס מקצועי, כמו ג'וקוביץ ונדל, אתה זוכר את זה, שמעת איזה גלעד אצלו, אז הוא אומר, אתה צריך ללכת על הווינרים, אם אתה רוצה לנצח את היריב, אתה לא יכול לשחק בונקר, אתה צריך לעשות יותר ווינרים, ולדייק במכות הטובות שלך, אבל אם אתה שחקן לא מקצוען, כמו רובנו, הסיכוי שאתה תנצח, הוא לא אם תעשה יותר ווינרים, אלא פשוט אם תעשה פחות טעויות מאחרים. וזאת הגבלה מאוד מעניינת גם בעולם ההשקעות, אני חושב של כולנו, שכל הזמן מחפשים לחפש את ה-100 bagger הבא, וזה מאוד מאוד קשה, ואנשים ממש נראה לי, מאוד נהנו מהפרקים שלנו בנושא, כתבו לי, אבל תזכרו שזה מאוד מאוד קשה, ומראש יש איזה מחקר, נמצא אותו גם בקישורים שהראה, רק מספר 4% ממניות בארצות הברית הם אלה שיצרו את התשואה העודפת של בכלל כל המניות בארצות הברית ביחס לאג"ח. כלומר, אם רק 4% מהמניות בארצות הברית הצליחו לייצר את התשואה העודפת, אחרת היה עדיף לך פשוט לקנות אג"ח ממשלתי. ולכן למצוא 100 באג"ח זה מאוד קשה, ולרוב האנשים באמת זה קצת סותר את מה שאמרנו בהתחלה, עדיף לא לסייק את המשחק הזה ולחפש את הווינרים, אלא פשוט לקנות... מדדים. אנחנו כמובן לא עושים את זה, אבל האתגר הוא עצום, להגיע לרמה של ג'וקוביץ' ונדל ולחפש את הווינרים בעולם ההשקעות זה מאוד מאוד קשה. אבל בשביל זה אנחנו פה לנסות לעזור לאנשים להתגבר על הקושי הזה.
לא, אבל באמת הנקודה הזאת של הטניס היא מאוד מאוד חשובה, של כאילו איך פשוט להימנע מטעויות. כלומר, אם תימנע מטעויות, I'll take care of the losers, the winners will take care of themselves. כלומר, זה בדיוק העניין. אם לא דיפול בגדול, אז תצליח לעשות את זה כמו שצריך. מאוד מאוד חזק, מאוד מאוד חשוב, והרבה פעמים גישה מדהימה לדברים.
וזה מתקשר גם בדיוק למה שאמרת בתך, עם הצעות שמנהל ההשקעות, רוב המנהל ההשקעות רוצים להתבלט, לשחק, להיות תמיד למעלה, ולפעמים כשאתה משחק עם סיכונים זה, אני לא אגע פה בנקודות כואבות, אבל יש כל מיני גופים שאנחנו מכירים שכנראה שיחקו משחק אגרסיבי מדי, ובסוף הם יכולים להפסיד הרבה כסף, ואז באמת להפסיק לשחק. הרי המטרה בשביל לסיים מקום ראשון, אתה צריך קודם כל לסיים. ויש משפט כזה באנגלית, וזה לא, וגם מנהלי ההשקעות צריכים מאוד להיזהר, ומרדף אחר תשואות עודפות, לשים לב שהם לא מאבדים הכל על הדרך, או את השם הטוב שלהם גם הרבה פעמים.
כן, כן. מאוד מאוד חשוב באמת הנושא הזה של לשחק הגנה ולהתמקד בדברים שעובדים ולא להתפתות. זה כל כך קשה לא להתפתות לדברים. אנחנו חיים בסביבה שמאוד מאוד מעודדת אותך, מאוד, כאילו, אנחנו חוזרים כמעט כל פרק, אנחנו אומרים על FOMO, Fear of Missing Out, שזה אנשים, איך אני אפספס את המניה הזאת, איך אני אפספס את זה, זה עולה, זה יורד, אני חייב לא לפספס, ובאמת, אני חושב שהמנטליות הזאת היא של להגיד, אני לא מחפש לנצח, אני מחפש לעשות דברים כמו שצריך, לאורך זמן, בצורה סיסטמטית. יודע, צ'רלי מנגר, מה? לא יודע אם אמרתי את זה פעם בפודקאסט, אבל באמת איזה משפט, מה זה גאוני? אמר, מה המפתח לאושר בחיים? תוציא פחות ממה שאתה מכניס, שיהיה לך אנשים טובים, כן, בסביבתך, תדאג לחסוך ולהשקיע בצורה נבונה, וזהו.
אתה דיברת איתי לפני שאלים, החישוב שעשית גם, גם עם סכומים קטנים, אתה עושה תשואות עם הפקדות, אתה מסודר לפנסיה.
טוב, אתה אומר פה דברים מתחת לשפם, שהמאזינים שלנו לא יודעים על מה אתה מדבר.
אני רוצה שתגיד, קדימה.
כן, כן, אז פשוט הנקודה שדיברנו מקודם, באמת על חסכונות, ועל באמת השקעה, איך לא קטנה, בצורה של מתמידה, יכולה להיות מאוד גדולה. דיברנו על סיטואציה של מישהו, יש לו קרן השתלמות, נגיד, עם כ-300 אלף שקל שהוא הצליח לחסוך, ועוד הפקדות, נגיד, של 3,000 שקל בחודש, אולי אפילו תא משפחתי, שני בני זוג, ואם הוא ישמור את זה ל-20 שנה, וישקיע נכון ויעשה 10-15% תשואה, זה יכול להגיע לקרוב ל-10 מיליון שקלים ב-15% תשואת הערה. והדבר המדהים, שאז עוד ממשיך להכפיל את עצמו. הקומפאונינג עובד, המכונה הזאת שהיא מייצרת, ולכן לא צריך לחפש, ושוב אנחנו חוזרים למשפט ששאלו את וורן באפט, למה לא כולם עושים את מה שאתה עושה? רוב האנשים לא רוצים להתעשר לאט. וזה בדיוק בסיפור הזה של מנגר, שאומר, אל תחפש יותר. תוציא פחות ממה שאתה מכניס, תראה עם אנשים טובים סביבך, ותתמיד לאורך זמן בדברים טובים, ואתה תחסוך כמו שצריך, הכל יהיה טוב.
וזה, טוב, זה... לא. כן, לא אמרת כלום, לעשות 10-15% בשנה, אולי באמת זה מקשר אותנו להשקעה. עשינו את הדיסקליימר, אני לא זוכר אם אמרת את הדיסקליימר,
כן,
נדבר
כן,
על,
כן,
בוא
כן.
נדבר על חברה שעשתה, בלי להתחייב, בלי, בעבר עשתה תשואות כאלה, אתה רוצה להעלות לנו את, את המנהל, את דאנר, או שרצית להגיד עוד משהו?
אני מרגיש שלא כך מיצינו את מרקס, אתה יודע,
כן,
דיברנו על כמה נקודות, אבל הוא אנשים צריכים להבין, אולי עוד כמה מילים עליו, באמת,
בכיף,
על הרושם לא שלי, אני באמת ככה הקשבתי לו המון, והוא באמת, א', הוא מישהו מאוד מאוד ותיק בשוק ההון, הוא באמת עשרות על עשרות, עשרות השנים, עם טרק רקורד מוכח ורציני וטוב, ובאמת הביא יכולות אדירות, אדירות, ושאתה מקשיב לו מדבר, הוא לא זורק סיסמאות, הכל מנומק, הכל מבוסס, הכל עם מחשבה, הכל באמת עם המון 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 חוכמה של איך לעשות את הדברים נכון. ואולי באמת מה שאני באמת יעודד אתכם, חבר'ה, קחו את ההרצאות שלו, זה יעלום, יעלום. אני אומר את זה כל כך הרבה פה, שאנחנו חיים בעידן, אתה יודע, יש אתגר ויש מתנה. המתנה היא שאתה יכול לקחת אנשים גאונים כאלה, שבאמת מנהלים כסף לגופים הכי גדולים בעולם, ואין לנו, אף אחד לא יכול לבוא להשקיע אצל האור מרקס, הוא לא, יש לי תיק 500 אלף שקל, בוא תיקח, בוא תנהל את הקרן השתלמות, זה לא עובד, אבל אתה יכול לקחת את השכל שלו, ואת הידע שלו.
או להשקיע בברוקפילד, אבל אמרנו בלי המלצות, היום זה אתה מקבל.
זה שונה. אתה יכול לקחת את הידע שלו, אתה יכול לקחת את ההרצאות שלו, ואת התוכן שלו, ואת העומק שלו, ואת מה שהוא מלמד על איך לחשוב, איך להתנהל, ומה לעשות, וזה באמת עצום, עצום. האתגר הוא, אמרתי שיש יתרון ויש חוזר, האתגר הוא שיש בלי סוף. שמה שקופץ לנו בפיד, זה השורטס של ה...
מותר להגיד פה בולשיט, לא?
כן, כן, הרבה שטויות, והרבה עניינים, והרבה דברים שבאים להוציא ממך איזשהו רגש. והאתגר זה בתוך כל השכלה הזה והזוהמה הזאת להצליח למצוא דברים עם תוכן מעניין ועמוק, ובאמת להקשיב להם, אז אנחנו עושים, אנחנו עושים פה עבודה של לנסות להנגיש את זה, אבל באמת חבר'ה, קחו ותקראו, כי זה עולם שלם של תוכן שהוא פשוט מדהים.
לא צריך להמציא את הגלגל מחדש, החבר'ה האלה כבר, אם אמרת צ'רלי מנגר, תמיד אומר, אני לומד אחרי הרבה מהאנשים שמתו, אני פשוט קורא את הספרים שלהם, אז הרוד מרקס עד 120 עדיין חי, ולא לחינם מביאים אותו הרבה מאוד פעמים להרצות באוניברסיטאות המובילות בעולם, אני ראיתי הרצאה שלו באינסיאד לא מזמן, והוא אוהבים, הוא משמיע את קולו בכל במה, הוא גם אוהב לדבר, הוא אוהב גם, הוא לא מתבייש, וכדאי בהחלט לשמוע וללמוד ממנו. מסכים לחלוטין.
כן, בהחלט, בהחלט. יש לו משפט גדול שוואו, הוא המשפט שהכי אהבתי שלו. אומר, הגישה אצלנו באוק טרי, זה שזה בסדר אם יש לך דעה. רק אל תתנהג כאילו היא נכונה. זה משפט גדול, אומר לך, לך יש דעה, לא יש דעה, זה בסדר, אל תחשוב שאתה צודק. כלומר, אולי כן, אולי לא. זה כל כך תרבות בריאה, לחיים, אתה יודע מה, עזוב, אנחנו מדברים על השקעות והחיים, זה תרבות נכונה גם למערכות יחסים. אל תהיה בטוח שאתה צודק. מה שאתה יודע, 90% שבעוד 20 שנה שתסתכל על זה, תבין שזה רק חלק מהאמת, לא כל האמת. ויש לך עוד מה ללמוד.
ושזה מול אשתך, כנראה אתה טועה בכל מקרה.
אני הייתי אומר את זה הפוך. הדבר הזה נכון לכולם חוץ מאשר לאשתי, שהיא תמיד צודקת.
נכון, יפה.
כן, כן, כן. אבל זה בהחלט מלא חוכמה. נגיד אולי גם שחוץ מזה שמורן באפט אמר, שהוא קורא כל ממה שהוא יוצא, הוא עוזב את הכל ורץ לקרוא, הוא גם כתב לו הקדמה לדעתי לספר. ועודד אותו לכתוב את הספר ולהוציא אותו לאור, הוא באמת איש רב פעלים וחכם מאוד עם ביצועים טובים ויכולות אדירות ותרבות מדהימה שהוא יצר, ובאמת צריך למצוא את האנשים האלה ולזכור וללמוד, כי באמת אין שום צורך להמציא משהו חדש, יש מקום לעדכונים, יש מקומים להתאמות, אבל לדעת את ההיסטוריה ולהכיר וללמוד.
לגמרי.
אז על איזה מניה אתה רוצה לדבר איתנו, ולטובת מאזיננו, נגיד שנשתף עכשיו מסך, על מה אנחנו כן. מסתכלים, יואב, ספר לנו, כן. דווח.
זאת חברה שאני חושב שמסכמת היטב את כל האומנם היא חברה, ולא קשורה בהכרח לעולם של מרקס, אבל היא מייצגת את כל מה שהוא מדבר, ואנחנו גם מדברים עליו. לא הרבה אנשים מכירים את החברה הזאת, וזה חבל. זאת חברה ממש, יש מושג שנקרא The Donaher Way. החברה, הטיקר של DHR, חברה כבר לא קטנה בכלל, אבל השיטת...
לא קטנה, זה אומר לנו במספרים.
170 מיליארד דולר, כן, שווי שוק, היא עשתה צורה שנתית משמעותית מעל המדד, בטח כבר תראה לנו את זה. בדיוק אני קורא ספר.
אם כבר אתה מדבר, אנחנו נגיד. אז קודם כל באמת, חברה ענקית, אנחנו רואים שיש לנו משנות ה-70 טרק רקורד עליה, לטובת מאזיננו נגיד שאנחנו משתפים את יאהו פייננס, ומשווים אותה ל-S&P מהתקופה, ואנחנו רואים שוב פעם, ה-S&P עשה 1000% בתקופה הזאת, 1146 ליתר דיוק, ועוד שדנהר עשתה 21,902, זאת אומרת שזה פי 21 על ה-S&P בתקופה, מה שאפשר לראות שאת רוב הקפיצה הם התחילו באזור ה-90s ועוד יותר בשנות ה-2000, ולמרות המשברים ב-2000 צמחו חזק מאוד ויפה מאוד. אז מה הם עושים?
כן, ולדעתי גם הגרף הזה לא משקף את כל הספינופים שהם עשו, החברה היא כבר יצרה הרבה יותר ערך. ובגלל גם זאת חברה החזקות משפחתית, כמו שאני אוהב להגיד שאחד מהמנכלים שלה לימים, מספרים לו בספר שנקרא Remembering the Titans, שמדבר על כל מיני חברות אמריקאיות שעלו וירדו מגדולתן, אז General Electric, שתמיד הייתה שנים, חברה מדהימה, ירדה מאוד במשך שנים, ולפני כמה שנים הם הביאו את המנכ״ל של דאנר לעשות שם סדר, מאז שהוא הגיע, פתאום GE, General Electric, שהייתה היהלום של היהלומים בארצות הברית, פתאום מתחילה לצאת מהמשבר הקשה שנקלע עליו, אבל זה לא רק, מה שיותר חשוב אצלם, שזה חברה, השיטה, איך הם מסתכלים, הם מאוד, מדברים מאוד מאוד דומה את השפה של ברקשייר, הם בעצם חברה שרוכשת חברות, היום הם מתמקדים בעולם של ה-life sciences, הם בעצם פיצלו כל מיני פעילויות שונות, הייתה להם חברת בת שגם היא פוצלה, שנקרא קולפקס, לא משנה, היום דאנר עצמה, גילוי נאות, יש לנו כמובן החזקה בה.
בהזדמנות טובה להזכיר שזאת לא המלצה, זה לא ייעוץ השקעות, לא מידע צופה פני עתיד, אין לראות בזה וכו' וכו'.
זה שני אחים שממש, אני חושב שגם סורנדייק אמר שמה צריך לכתוב עוד ספר על אאוטסיידרס, האחים ריילס קוראים להם, היו מופיעים שם בספר, הם חבר'ה ששמים דגש על הקצאת הון, על חיסכון בעלויות, על יצירת ערך רב, ומה שמעניין היום, בלי להמליץ כמובן, החברה הזאת שהיא המניה שלה עשתה הרבה מעל ה-S&P, היום נסחרת במכפילים ממוצעים מינוס ביחס להיסטוריה שלה, ובכלל אם תסתכל רגילה תרצה להראות לחברים פה מכפיל רווח, שוב אמרנו הכי פחות אהוב עלינו של כ-25, EV בידה של מכפיל של 17.5 בערך, EV למכפיל תזרים מזומנים חופשי, כ-25, תזרים מזומנים חופשי של החברה 10 שנים אחורה, היא גדל בקאגר, אמרנו בריבית דריבית בממוצע של כמעט 10%, 9.5% בשנה, שוב המספרים פה, החשבונים לא מראים את כל התמונה, כי זאת חברה שגם רוכשת חברות פרטיות, אז לא הכל רואים במספרים, אבל זאת חברה שהניבה תשואה עודפת ניכרת למדד לאורך זמן, והשיטה שלהם, ממשיכה לעבוד, ואומנם הגודל שהם קצת כבר...
אבל לא הבנתי מה הם עושים.
הם קונים חברות במספר תחומים, אתה רואה למעלה כתוב...
כלומר, הם חברת החזקות?
כן, כן, אין להם... זה, לאחרונה, עד לא מזמן הם היו בעיקר פעילות בתחום ה-industrial, לא זוכר איך הוא מדבר בעברית, אבל עם השנים... תעשייתי. עם השנים הם רכשו החברות בתחום, עם השנים הם ראו... שהיום עדיף להם להתמקד בעולם של, זה לא ביו, זה life sciences, גם זה אני לא יודע איך להגיד בעברית, אז הם תחת, אני אשלח קישור לאיזשהו מאמר שלאחרונה מישהו כתב עליהם, שכדאי לקרוא שמסכם את הפעילות היום, אבל הם לא מגבילים את עצמם לזה, זה סוג של, כמו שדיברנו שבוע שעבר, זה חברת, לא חממה, חברת אם, שנותנת ליזמים, אומרים להם, אנחנו נשלם לכם, נקנה את החברה מכם, אבל תעשו מה שאתם יודעים, תשלחו לנו בסוף שנה את צ'ק, אבל הם כן עוזרים להם להתייעל ולשפר את הביצועים של העסק. כן, אתה רואה פה תיאור מאוד רחב, כי יש להם שלל פעילויות, והכל הם, כל הזמן הם עושים ספינופים, אז מאוד קשה לעקוב אחריהם.
אבל בוא נגיד, הם כנראה משקיעים טובים. הם כנראה משקיעים ומנהלים טובים, וזה מה שהם עושים בהחזקות שלהם. עוד פעם נסכם לכם את המספרים לטובת מי שלא רואה את זה מולנו, זה חברה שבעשר שנים האחרונות הממוצע על התשואה להון שלה היה 11.1%, מאוד מאוד חשוב, זאת אומרת שבאופן סיסטמטי עושה תשואה טובה להון, היא הגדילה את התזרים מזומנים החופשי שלה, כמו שאמרת, בקרוב ל-10% כל שנה בשנה האחרונה, את הנכסים שלה ב-10% כל שנה בשנה האחרונה, את ההכנסות שלה ב-5.6% במשך 10 שנים, והרווח השולי של הגרוס פרופיט הוא 55%, זאת אומרת, זו חברה שיודעת להרוויח כסף, והיא לא ממונפת הרבה, נכון? אנחנו רואים פה, אין פה כמעט מינופים רציניים, היא לא זולה, כמו שאמרת, כלומר, במחיר נקרא לו סביר, מכפיל 25, דרך אגב, שים לב שגם
דומה EV, פה,
גם ה-EV ל-free cash flow הוא 25 וגם
ה-PE
price per earnings הוא גם 25, זה מכפיל די דומה. נזכיר לכם עוד הפעם חבר'ה את המונחים למי שעוד לא יושב לו טוב ועוד שאולי שומע פעם ראשונה, EV זה enterprise value, זה שווי השוק פלוס ההתחייבויות פחות המזומנים, וה-free cash flow זה התזרים החופשיים מפעילות, זה לא בהכרח זה לרווח, כי ברווח יש לנו כל מיני עיוותים, זה היחס המועדף על יואב, בבחינת מחיר של חברה.
וכמובן, אם תרצה, גדע, אפשר להיכנס באיפה שה-overview, אפשר להיכנס להסתכל, אני תמיד אוהב את ה-key ratios לרדת, להסתכל קצת יותר, זה צריך להירשם עוד פעם.
אני לא עושה את הלוגין, כן, רק רגע.
מחכים לך בסבלנות,
איך אמרנו שקוראים להם?
DHR.
DHR. התנצלותנו בפני המאזינים בסאונד בלבד.
אתה יכול ללכת ל-Key Ratio, ל-Cash Flow, ולראות למשל את התשואה על ההון שאנחנו אוהבים לראות למעלה ב-Return on Invested Capital, זה בעצם השורה השלישית פה, שלאורך זמן, טוב, המספרים כבר לא דו ספרתי גבוה, ב-2013, התשואה על ההון שהם השקיעו, היה קצת מעל 10%, ולאורך זמן זה קצת נע יורד, אבל עכשיו הם חוזרו גם בשנת 2022, הם חזרו למעל 10%, והצועה על ההון שלוקחת בחשבון את המינוף, בגלל הם כן קצת ממונפים, אז ככל שאני, אם אני משתמש קצת במינוף, הצועה על ההון העצמי תהיה יותר גבוהה. מי שרוצה את הסבר על החישוב, אולי נעשה את זה.
Return on equity.
בדיוק, וזה המספר.
עוד פעם, עוד פעם, אני אפרשן אותך למי שצריך קצת יותר כתוביות, בתור התלמיד הבעייתי בכיתה. אז אתה אומר שיש לנו פה נתון שנקרא Return on Invested Capital, שזה התשואה על ההון המושקע. האקוויטי הוא כולל גם את ה-Investment Capital וגם את המינוף.
וכאילו, אם אני ממנף עסקה, אז על ההון העצמי, אם אני קונה נכס במיליון ורק 100,000 זה כסף שלי, ואם אני ארוויח, התשואה ל-100,000 תהיה הרבה יותר גבוהה מהתשואה ל-1,000,000, בהגדרה. אז זה בעצם ההבדל.
אז בעצם על האקוויטי זה רק על ההון העצמי שלי, זה בלי המינוף.
ולכן זה יותר גבוה.
ואז התשואה יותר גבוהה. אוקיי.
שוב, לא צריך להגזים פה, רואים שמספרים יפים, די יציבים.
הגרוס מרג'ין, הרווח השולי, זה חברה שכל שקל שהיא מכניסה, כמעט 50-60% הולך לשורת הרווח.
זה מספרים של חברת טכנולוגיה.
כן, זה מספרים מאוד 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 גבוהים. ממש.
זה הדון הר ווי.
כאילו, ובבטם ליין, הפרי קאש מרג'ין, כאילו, ההון אחרי הכל החופשי, 23% מהבטם ליין. חברה סופר רווחית, הם כנראה יודעים לנהל את העסק מצוין.
העניין שהם היום קצת יותר, ראינו, free cash flow לא גדל במספרים גבוהים, החברה הזאת כבר מאוד מאוד גדולה, הם רואים היום הזדמנויות ב-life sciences, בוא נראה לאן זה יוביל אותם, מעניין, אבל חבר'ה מאוד מאוד מוכשרים וחכמים, וההצלחה שלהם היא ההצלחה שלנו.
מניה מדהימה ומעניינת, רק באמת בוא נסכם קצת את הווארד מרקס, תן לי ככה את הסיכומים של מה אתה לומד ממנו, מה הערך הגדול שהוא נותן לך.
אני מאוד אוהב הפילוסוף, זה לא בעניינים הפרקטיים, אי אפשר לשים את האצבע ואומר אוקיי, למדתי ממנו להשקיע X, Y וזה, אני חושב שהכי טוב לאנשים לקרוא את הממה או את הספר שלו. אני זוכר שאני קראתי את זה, הרבה שואלים אותי על אנשים שרוצים להיכנס לעולם ההשקעות, אז זה לא היה בקטע של איך להשקיע, אלא כל התפיסה של איך לפתוח חברה שמנהלת השקעות עבור אחרים, איך לדבר עם אנשים, איך להסתכל על איך להגדיר את מה זה סיכון. כל הדברים הפילוסופיים האלה, שוב קראתי את זה, את הספר לפני הרבה שנים, גם אם זה היה פעמיים, אבל בעיקר ההסתכלות, ההשקפת עולם שלו היא הצניעות, הוא לא צנוע, אבל כאילו לא לקפוץ מעל הפופיק, זה מה שהייתי מסכם.
אני כן חושב שיש בו מידה של צניעות, כלומר, אני לא מדבר במקום הזה, כלומר, אולי הייתי אפשר אפילו לומר ענווה, לא צניעות אלא ענווה, כי באמת יש משהו, תראה, הבן אדם, אני מניח עשיר כקורח מעשירי העולם, מנהל חברה אדירה, שם מלא דברים, הוא לא, הוא נראה כמו אברי ג'ו בארצות הברית, כלומר הוא לא אף על עצמו בשום צורה שהיא, מאוד מאוד מודד, מאוד מאוד מחפש את הטעויות שלו, מאוד ענב, אני חושב שהתכונה ענבה היא תכונה מדהימה בהיבט הזה, ואני חושב שהוא מבטא אותה. אני, מה שהכי הרשים אותי בו זה העקביות. תראה, לעשות את זה כל כך הרבה שנים, משנות ה-50 וה-60, וממש להתחיל וללכת ולאורך השנים ולבנות ולהצליח, זה כל כך קשה. זה לא פשוט לעשות כל כך הרבה שנים משהו ולהצליח בו לאורך זמן, זה מאוד מרשים אותי באופן אישי. נזכרתי בדבר שהוא סיפר על זה שאומנות ההשקעה באג"ח, היא אומנות ההשקעה השלילית. מה הכוונה? הוא אומר, כשאתה מנתח חברות, אתה מחפש איזה חברה תהיה טובה. אתה מחפש מה יצליח. מה החברה שתצליח, מה החברה שתצליח, ומה החברה שתצליח, ואותה לקנות. כשאתה משקיע באגחים, אתה מחפש מה, אתה רק רוצה, אתה לא צריך איזה אגח יהיה טוב. אתה רק צריך לחפש איזה אגח יהיה רע. ואותו לא לקנות. ואז זה מספיק טוב. כלומר, במקום לחפש מה יצליח, אתה מחפש מה מסוכן, מה גרוע, מה לא ישלם, תנפה אותו, תקנה מספיק אגחים, תרוויח מלא כסף, וראינו שהוא עשה את זה. שוב, 28% תשואה שנתית במשך 25 שנה, זה באמת פנומנלי בצורה בלתי רגילה וראוי להרצה, וכל הכבוד לו.
אני גם רק עוד דבר מסכם ברשותך גלעד אותו, זה דבר שכבר מובנה אצלי ואולי אני לא מדגיש אותו מספיק, אבל הנושא שהוא מדבר עליו הרבה זה, הזכרנו את זה, התחזיות. כולם עוסקים כל הזמן בתחזיות. ואצלי זה כבר ב-DNA, אני כבר אלרגי לזה. כל מי שאומר לי כבר משהו, זה יקרה, זה יקרה, אני חושב, אפילו הבן שלי המסכן אומר לי, מה אתה חושב שיקרה במשחק? אני פשוט לא מוכן לאמר על העתיד, וזה מרקס הצניעות שלו הוביל אותו להבין, כמה אין לנו מושג מה הולך לקרות. אז גם בעיתונות הכלכלית, שכל שנה יש את, את התחזיות של כל הבתי ההשקעות, למה יקרה שנה הבאה. גלעד, עוד פעם, סליחה על הביטוי, זה בולשיט, אף אחד לא יכול לדעת את רוב התרחישים המשמעותיים, שזה, הם אי אפשר לחזות אותם, ולכן כל העיסוק הזה, כל הקונסיסטנטי של מה יקרה, מה יהיה, למה, אני פשוט, אני לא, הוא לא משתתף בזה, וזה למדתי ממנו, והוא גם מזכיר באחת מהרצאות, אגב, ספר נהדר נוסף של Fooled by Randomness, של ניסים טלב, שאתה בטח שמעת עליו, שהוא הרבה מדבר על זה, שרוב האירועים שבאמת המשמעותיים הם דברים שאי אפשר לחזות אותם, ולכן צריך, לא משתלב זה תורה בפני עצמה, לא פרק, אבל מרקס לומד ממנו המון ש... לא לעסוק בתחזיות ולהבין שרוב הדברים הם פשוט לא predictable, וגם שאני משקיע בחברה, להגיד, אוקיי, תצמח ב-50% בשנה, אגב, פה רציתי להגיד, אם נווידיה באמת, כשדיברנו עליה שהיא יקרה, אם באמת תצמח 50% בשנה, אז היא תהיה השקעה טובה, אבל הסיכוי שניתן לצפות את הדבר הזה, הוא שואף לאפס, ולכן עדיף.
אני חושב שהוא אפילו לוקח את זה, איך אמרת, second layer of thinking, הוא לוקח את זה לעוד קדימה, זה לא רק להגיד תחזיות זה רע, זה לא כדאי. הוא עושה עם זה יותר מורכב, הוא אומר שני דברים, הוא אומר קודם כל, רוב הסיכויים שתהיו טועים. שתיים, גם אם תהיו צודקים, אם תהיו צודקים במה שכולם צודקים, לא תרוויחו כסף.
בדיוק.
כדי באמת של, כדי של ההשקעה לתחזית, יהיה ערך כלכלי, אתה צריך גם להיות צודק, וגם להיות צודק שכולם טועים, וזה מאוד מאוד נדיר, וכמעט בדיוק. ולא קורה. אבל אני חושב שהוא לא פותר את עצמו בזה עד הסוף. הוא עושה שם עוד משהו, כי הוא מבין שזה טבע אדם. כלומר, אנחנו לא סתם. לבוא ולהגיד, אל תתעסק בתחזיות, זה להגיד כמו, אבל אני חי פה, אני מסתכל עם הנה, אני עושה עצמו, אתה לא יכול להתנתק מזה. הוא אומר, תהיה מודע, תבין את הכלכלה, תבין את התנודות, תבין מה הולך, תבין את האפשרויות, תבין מה יכול לקרות. איך זה ישפיע על החברות שאתה עומד פה, הוא נותן שם דוגמה, הוא אומר, איך הוא מסביר את זה שם, שזה מדהים בעיניי, הוא אומר, תראה, אתה צריך לדעת, שהחברה שלך, תעבוד טוב עם הנפט 50, תעבוד מצוין עם הנפט 70, ותעבוד 110, ואז כל עוד אתה יודע, שהטווח שלך, של הערכה שלך, שהנפט יהיה בין 40 ל-110, שזה טווח ענק, אז זה good enough, אז אתה יכול להיכנס אליה. אבל אל תלך ותשקיע בחברה, תגיד, אם הנפט יגיע ל-110, היא תרוויח המון, ואז היא תגיע בהתבסס על ההנחה שהיא אכן תגיע ל-110, כי אתה מאמין. כי יש סיכוי שתהיה טועה, ואז ההשקעה הזאת תלך לפח, ודיברנו על הטניס, אתה רוצה to avoid the losers. אז תדע את המקרו-כלכלה, תבין את התמורות, תדע הערכות שונות שיכולות לקרות, אל תנסה להתבסס להרוויח כסף כתוצאה מלצדוק בתחזית, וזה דבר שהוא מאוד מאוד מרכזי, בעיניי,
אתה מבין עכשיו גלעד למה אני קטן אימצתי שיטת ההשקעות שאני מיישם היא או קוואנט, כמו שדיברנו, לקנות לפי נוסחה ולא להתעסק, או set and forget, לקנות חברה ולא לגעת, כי ההחלטות, הכל, יש המון רעשים שגורמים לנו לקבל החלטות מוטעות, בדיוק בהמשך למה שאמרת, ותודה למרקס על כל התובנות.
ולכל הגדולים האלה. באמת, אני חושב שאם לסכם, וזה לסכם כל פרק, האומנות ההשקעה היא קודם כל האומנות לשלוט במזג האנושי. ולדעת להימנע מהלקויות שגלומות בתוך המזג האנושי.
וזה כל חל גם על מנהלי ההשקעות, ועל גם כמובן אפילו יותר מאשר על האדם הסביר, אם אפשר לציין.
אתה יודע, אני הזכרתי באחד הפרקים שאני מתרגל פאלון דאפה, את שיטת המדיטציה. שדרך אגב זה נהדר לדבר הזה, כי זה כל הזמן לוקח אותך פנימה לשקט הפנימי ומנתק אותך. אבל יש משפט שהמורה של השיטה כותב בספר, הוא אומר, אני לא ציטוט מדויק, אז אני מקווה שאני לא טועה, הוא אומר, גם אם בודה היה הולכה היום בקרב בני אדם, הוא היה יכול ליפול. כלומר, עד כמה זה קשה, כמה הסביבה היא כל הזמן מפתה אותך, וכל הזמן מוכרת לך, וכל הזמן נותנת לך כל מיני מניפולציות ואינסנטיבס, בשביל להסיט אותך ולשבש את אותם דברים, וכמה קשה לראות דרך זה ולשמור על משמעת, בגלל זה העקביות של מרקס מדהימה אותי.
וויסלי גריי כנראה פנה לקהל המאמין יותר, שאמר גייד, שדיברנו בגט מן דפייד הזה, זה אותו ראש.
דומה.
פייד הזה, אקטיב מנג'ר. טוב,
אחלה מרקס, תודה. תן לנו איזה טיפ לחיים שלא קשור להשקעות, אבל בעצם כן קשור להשקעות, ואולי קצת לספורט, אנחנו מכירים.
האמת שיש לי גם מזה וגם מזה, אז האמת שדיברנו קצת על טניס, אז ככל שאנחנו כבר לא ילדים אמרנו, אני יותר ויותר טניס, אז יש פה בראשון ובר יעקב, אני רשום לשני חוגי טניס, אני אגיד שלום לשני מאמנים, שלושה אפילו שאני מאוד אוהב ומשחק איתם, זה רועי שר, עידן, ואמיר ויינטרופ, גם אלופי ישראל לשעבר, שאני מציין גם את שמם, גם כי הם חברים, וגם כי הם מציעים, יש להם אקדמיות לטניס, שכל אחד יכול להירשם בכל הרמות, וליהנות מהמשחק הנפלא הזה, שכמו שאמרנו, יש הרבה מן הדומה גם לעולם ההשקעות, אני מאוד נהנה לשחק.
אחלה משחק, כל עוד שומרים על הברכיים, אחלה משחק.
לגמרי, לגמרי, ורציתי לתת משהו שכן קשור להשקעות, אמרתי שקראתי בסוף שבוע, זה כתב עת, ופתחנו עם צ'רלי מנגר, וצ'רלי מנגר תמיד אמר לכתב עת הזה, שהוא קורא אותו כבר 40 שנה, כל שבת זה מתפרסם, והוא רק פעם אחת קיבל משם רעיון השקעה, שהוא עשה איתו, השקיע בו, ועשה שם צורה יפה, כלומר הוא קרא, תחשוב, 40 שנה, כתב עת שנקרא Barons, B-A-R-R-O-N-S, זה מבית ה-Wall Street Journal, יש להם גם אפליקציה, זה עולה כמה עשרות שקלים בחודש, דמי מנוי, מה שאני אוהב שם זה כתיבה באנגלית, לא ברמה גבוהה, מכוונת לא רק למי שעוסק בתחום, ויש בערך 10-15 כתבות כל שבת, יש גיליון חדש, וכל פעם עם רעיון השקעה, כל פעם אני רואה איזה מניה שכותבים עליה ויש לנו אותה, אז אני אומר, אוקיי, ביום שני תקפוץ במסחר כי כתבו עליה בברונס. אבל זה כתב את גם, יש שם משהו למשקיעי צמיחה, משהו למשקיעי ערך, יש שם מקרו, יש שם רעיונות קונקרטיים, אני קורא את זה כל שבת, מאוד נהנה, ממליץ לכולם, זה שווה את ה-60 שקל בחודש לקרוא. ברונס, כתב את דיגיטלי או בטלפון, אפשר למצוא את זה כאפליקציה.
אחלה, מגניב, שים קישור.
כן.
אני אמשיך בסדרת הטיפים שלי בעולמות הביטוח והפנסיה, וגם זה קצת אקטואלי, אני לא יודע מי שעוקב אולי אחרי העיתונות הכלכלית ראה, שעבר בכנסת מעין איסור על ביטוחי מנהלים, שזה כמו תמיד אצל הרגולציה מעט מדי ומאוחר מדי, אבל אני רוצה רגע להתייחס למוצר הזה שנקרא ביטוח מנהלים, קטנה היריעה מלעשות את זה בטיפ, אבל אני כן רוצה להתמקד בכמה דברים קטנים, קודם כל, ברוב המקרים, זה כמובן לא ייעוץ פנסיוני ולא תחליף, מי שרוצה יבוא לייעוץ, אבל באופן כללי, ביטוח מנהלים הוא מוצר שהערך הכי גדול שבו משווקים אותו, הוא שהוא נותן הגנה מפני עלייה בתוחלת החיים. כלומר, אתה לא יודע אם תוחלת החיים תתארך, ואז אנחנו מקבעים לך את חישוב הקצבה שלך כבר היום, ואתה מוגן, אם תוחלת החיים תתארך, הקצבה שלך לא תיפגע, אתה שומר על הקצבה שלך, נשמע טוב, נכון יואב?
אני קונה.
אבל אתה לא שאלת מה המחיר.
איזה מחיר, בדיוק.
בדיוק, הרגלנו כמשקיע ערך, אנחנו מנסים לדעת, אוקיי, זה נשמע טוב, אבל מה המחיר? וזה הדבר שאנשים לא יודעים. זה לא ברור. אני יכול להגיד לך מהניסיון שלי, כשבאים אלי אנשים להשוואות וכו', ואתה עושה השוואה, המחיר הוא מאות אלפי שקלים. זה יכול לנוע בין 50-100,000 שקל במינימום, לפעמים זה גם 500,000, וכבר היו לי מקרים של 1,000,000 שקל, תשלום עודף עבור המקדם הזה. ואז אני בדרך כלל שואל את האנשים לשאלה, האם אתה רוצה לשלם פרמיה של 400,000 שקל מפני ההגנה הזאת, למקרה שתחיה מעל גיל, שממוצע תוחלת החיים יהיה מעל 95. ברוב המקרים התשובה המוחלטת היא לא. ולכן צריך להימנע מזה, אבל אני רוצה לתת פה כמה טיפים קטנים, כאבני דרך, וככה, אם ביטוח המנהלים שלכם התחיל לפני יוני 2001, היה שינוי מאוד מאוד גדול ביוני ב-2001 בחישוב המקדם, רוב הסיכויים שכדאי לשמור עליו, כי המחיר ביחס להגנה משתלם. אני שם פה כוכבית, צריך לבדוק כמה היבטים. אם ביטוח המנהלים שלכם התחיל אחרי יוני 2001, כנראה כדאי לעזוב אותו, גם פה אני שם כמה כוכבית שקשורים בעולמות הביטוח שצריך לבדוק לעומק. והטיפ השלישי, שהרבה פעמים כשאנחנו באים להעביר את אותו ביטוח מנהלים מהחברה, אז אותה חברת ביטוח פתאום את אותה פרמיה מורידה ב-60%, 70%, 80%, ואז זה כבר נהיה דילמה, ולפעמים אנחנו אפילו משאירים אותו. אז עכשיו, עוד הערה כללית, המוצר הזה שווק בצורה מאוד מאוד אגרסיבי, גם אני חטאתי את זה בתקופתי הראשונה, כסוכן ביטוח, לא היה המון ידע והמון מוצרים, אז זה שווק בצורה מאוד מאוד אגרסיבית, ויש היום המון אנשים, שעדיין יש להם את המוצר הזה, שפשוט גורע להם סכומי כסף גדולים מאוד, מהפנסיה שלהם, אז חבר'ה, אל תזניחו את זה, זה הטיפ שלי, זה דבר שהוא באמת חבל וחבל וחבל, ברוב המקרים אין בו ערך, לכו ליועץ, לכו לאיש מקצוע רציני שידע לבדוק לכם, שיטפל בזה, אפילו תשלמו כמה שקלים כדי שמישהו רציני יטפל בזה, ולא מישהו שמתפרנס מלשווק, כי מן הסתם אתם מבקשים ממנו לפגוע בפרנסה שלו, אבל תטפלו לכם בזה, זה כדאי מאוד.
אחלה גלעד, איזה טיפים באמת חשובים, שווה רק בשביל זה לי, אני חושב להזין.
ולחכות לסוף.
בדיוק, בדיוק.
אז מי נדבר שבוע הבא, יואב?
כן, אני חשבתי על פיטר לינץ'.
וואו, יאללה.
אני חושב שהוא היה כבר צריך להיות כבר מזמן, הגידו לנו.
כן, כן, כן. וואו, חד מהנה. הוא היה צריך להיות בחמישייה הפותחת, לא?
כן, אבל הוא בניגוד למה שאמרת על, על מרקס, אין לו קריירה מאוד מאוד ארוכה, הוא דווקא עשה משהו, בא בבום, נהיה לשקעות, נדבר על זה שבוע הבא, ועשה מדהים, אחרי 13 שנה בערך פרש, כי הוא כבר התעייף מזה, אז אולי בגלל זה הוא, אבל הצורות שלו מדהימות, ויש לו הרבה דברים מעניינים שנדבר עליהם שבוע הבא.
יאללה יואב, תודה רבה, סיימנו פרק 15, חבר'ה, תודה, לא אמרנו לכם תודה, אתם כותבים לנו הרבה, אתם שולחים לנו, אתם מגיבים, אנחנו מאוד מאוד נהנים, ממש ממש תודה, ונתראה בפרק הבא.
לגמרי, יום טוב לכולם, סופה שניים.